טוב, אנחנו באמצע חוכמת אלכסנדר מוקדון. הוא היה פילוסוף, אמרו שהיה תלמיד של אריסטו. חלק מהשאלות אומר המהרש"א שבעצם הוא היה אדם חכם כתלמיד של אריסטו, הוא היה אדם גיבור כי הוא כבש את כל העולם, הוא היה אדם עשיר כי אחרי הכיבוש, זה לא כמו היום יש איך זה נקרא מועצת האום וכולי וכל מיני ארגונים וזכויות, אדם שכובש מדינה, כל העושר עובר אליו, אז הוא גם, אז הוא רצה לשמוע, איזה הוא גיבור, אלכסנדר מוקדון, איזה הוא חכם, תלמיד אריסטו, והם אמרו לו דברים אחרים, זה, הוא ציפה לשמוע את הכבוד. ההפך, אז הם אמרו לו בדיוק ההפך, הם לא אמרו לו מה שהוא רצה לשמוע, הם אמרו, רואה את הנולד, כן, כל הדברים האלו, והוא התרגז עליהם, ש... טוב, אז יאיב לגולגולתא, בואו נראה את זה עוד פעם. אמר לאון, כן, בואו נראה, כי נפיק ועתי, למד בית עמוד בית למעלה, כתב הבבא דמחוזה, כתב על דלת של העיר של אנשים מעבר לרי החושך, כתב אנ אלכסנדרוס מוקדון, אבי תשתיה, אני הייתי שתה, עד כדי כך, שעשיתי, החלטתי, לא הייתי, אני חושב שזה בדיוק ההפך מהורה את הנולד. עד עתיתי למדינת אפריקי דנשאיה. לא היה לי מה לעשות, כל כך החלטתי, פרינציפ, אני הולך להגיע לעיר של נשים, והייתי צריך את חוכמתם. אז בעולם הקדמון, לקבל את העצה מאישה, זה היה נראה משהו, ויאליפת עצת מנשאיה. ושם קיבלתי עיצה מהם, כי שקיל ועתי, כשחזר מקומו, יטיב האום מעיינה כאכיל נעמה. ישב ליד המעיין, מקום פסטורלי, וככה יש לו מים זקים לכל, יחד עם האוכל לשתות, והיה בידו גולדני דמלכן, דגים מלוכים, בעדי דמחבר אליהו, כשהוא מחבר, מה זה מנקה אותם, נפל באור ריחה, או כמו שאמרנו, השיטה מקובצת רוחה. ריחה נכנס בהם טעם גן עדן, דגים בטעם גן עדן, אם הראש ושתם קובצת במקום ריחה אומרים רוחה, כאילו מי גן עדן זה מים פיליים שהחיו את הדגים. אמר שמע מיני, אינה מגן עדן עתי, המעיין הזה הוא מאיפה? מגן עדן. איקא דאמרי שכל מענות מיה תרא באפי, יש אומרים שהוא רחץ את פניו המים, אמר, מים כאלו מרעננים, אולי ייתנו לי נערות מחודשת, יחדשו את כוחותיי. איקא דאמרי אידלי כולי אדמת אלפיתך גן עדן. הלך אחרי מקורות הנער הזה, אמר, אם זה מעיין של גן עדן כזה סגולות, בוא נראה איפה המקורות שלו, והוא הגיע לפיתך גן עדן. רמה קלה, אבל הוא לא רגיל שאיזה דלת סגורה בפניו. אלכסנדר מוקדון, יש משהו סגור בפניו בעולם. רמה קלה הרים את קולו, פיתחו לי בבא, יפתח אל בב, כמו שהרבים אומרים, כן, תפתח את השער. אמרו לי, זה השער לשם, צדיקים יבואו בו, אתה עונה לקריטריון הזה, אז תיכנס, אין לך מקום. אמר לאון, אנא נמי מלכה אנא מחשב חשיבנה אבו למידי, נכון, אתם לא רוצים להכניס אותי, אבל תנו לי איזה מדליה, לחתום על הפספורט שהייתי כאן, לפחות איזה, שיהיה לי איזה זיכרון, אני מלך, איזה משהו מזכרת. יבו לי גולגלת חדה, רמזו לו בעצם, נתנו לו גולגולת ראש אחד. עתי, אז הוא אמר, מה? מה זה? כן, עתי, הוא הביא את הראש, תקלי לכולי דאב, אב כספה דידי בעדי. עכשיו הבוקר חשבתי, הוא לקח את כל האוצרות שלו, פתח את כל ה... כספות, ושם אותם על המשקל האחד, ואת הגולגולת על המוזניים השניים. ותמיד הראש הכריע את כל, כמה שאוסיף לא נגמר, לא הוכרע המוזניים.
כתוב, לא תשבע עין מראות.
כן. ולא תשמע אוזן לשמוע. יבו לגולגלת חתה, תקלה לכולי דהבה, שקל את כל הזהב, הכסף שלו, דידי שלו, בהדי, אל מול המוזניים שבצד השני הראש, לא אבי מתקלי, לא ייתק אף המוזניים. אמר לאון לרבנן, מהי היי, אמרי גולגולתא דהינה דביסרה ודמה, בשר ודם שלא סובע. זה אדם שכל ימי חייו, מה שהיה לו, יש לו מנה רוצה 200 הב הב זהב זהב הב כן אם כן לכן הוא מכריע את כל הזהב כמה שתשים הוא לא מספיק שמעתי היום שיש איזה אחד ש משהו עם הפלאפונים שהוא המציא דבר פייסבוק לא פייסבוק לא יודע מה הוא 100 מיליארד דולר הוא מנפיק את החברה שלו מה צוקרמן אחד לפי השם הוא אז מה זה וכי הוא מסתפק בזה הוא יכול לפרנס את כל העולם או שיר
תתחבר לפייסבוק שלנו
כן מה זה
טוב
שידוכים. אבל יש בזה חיסרון.
אני בקלתי את זה בגלל התלמידים שלי, שיתנו לי עבודות במקצוע שלמדתי, ועשו את זה. אבל גם כי ראיתי את כל השעה. אז הכרתי את כל החברות.
כן. טוב. ובכן, אמר לאון לרבונן מה יאי, אז זה מה שאמרו לו. זה אדם שלא סבא מאושר. אמר לו, ממה ידע אחי הוא? מאיפה אנחנו יודעים שזה בגלל זה? אמרו לי, בוא אני אתן לך טסט. שק כלי לאפרה, תיקח קצת אפר וקסי, תחסה את עיניו. וכשהוא לא יראה, תראה שהוא מכריע. כל עוד שהעין שלו עוד עין, אז הוא לא שבע. אבל ברגע חיסית אותו באפר, זהו. לאל תרתק לה, הזהב יכריע מיד את הכף המשל. לכתיב שאול ועבדון לא תזבנה. בהמשך, ועיני אדם לא תזבנה. זה המשך הפסוק. כן? זהו. הראש אומר שהראו לו מגן עדן שאינו לא סבעה, עד שאנשים לימדו אותו קצת לקח, הורידו לו את האף. כן? אומר, המרשה כאן, רמזו לו מגן עדן שהוא אוהב כסף וזהב, אבל כן אינו יכול לבוא לשם, כי זה אשר לשם צדיקים אמרו בו. שאין להם מידה של רדיפה אחרי הכסף. והראו לו העניין של שאול ועבדון לא תזבנה, שהשאול ועבדון לא שבעים, אומר המרשם, אותו אדם שאינו שבע בעיניו. גרסת הראש, הראו לו גלגלה דעינה, עין של בן אדם. הוא סבר שזה יעלום, עד שאמרו לו שזה עין, שינה, כל דבר הוא רואה בחור של הגרוש. כן, אומרת הגמרא, תנא דבאליהו. מעניין, זה סיומת של כמה מסכתות, של ברכות, של יבמות, איך אמרנו? של קריטות, בנייך, ברכות, נידה, יבמות וקריטות. אז זה גם תמיד. תנו, זה... זה עוד, כן, עוד לא הגענו לזה. עוד לא הגענו, סליחה, טעות שלי. אני קפצתי כמה שורות. תנא דבי אליהו, גיהנום למעלה מן הרקיע. כן? אז הגנום הוא למעלה מהרקיע, והוא נשפח על ראשם של רשעים. ויש אומרים לאחורי הרי החושך. כתוב, הנה החושך חסה ארץ וערפל ומים, החושך יהיה על ראש הרשעים. כן? מעניין, הנקראים, המרשה אומר, גנום למעלה מרקיע נקראו מכון. היו כמה ישיבות שהכניסו קצת לימודי חול. אז קראו לזה מכון. כמה ישיבות רצו לתת לישיבות הסדר, נתנו שיהיה להם כל מיני תעודות להוראה וכדומה, אז הם הכניסו מכון לתוך הישיבה, אז אמרו, זה שטמז. הייתה מלחמה גדולה. אז אפשר למצוא כאן רמז. תניה, רבי חייא, כל העוסק בתורה, בלילה השכינה כנגדו. כתוב, שכינה שרויה עליו, שנאמר, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמיים לבך, נוכח פני השם וכו'. כלומר, קומי רוני בלילה, אז התפילות שלך מקובלות כאילו אתה יש לך, איך אומרים, כרטיס כניסה לפגישה עם השכינה. כן, כאילו השכינה שרויה אצלו. זה, הוא המרשה אומר, זה הולך על רינה של תורה. גם מה שנאמר שהפחיק המים ליבך זה על תורה, שכתוב אוי כל צמא לכו למים. אז באמת, מאיפה אנחנו יודעים שכאן זה רוני בלילה, זה הולך על תפילה. כן? לא יודע. קומי רוני, אין רינה אלא תפילה לכאורה. אמר רבי אלעזר, בן עזריה, בשאר המקומות שמופיע, זה מופיע אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה. כן, זה אנחנו מכירים את הסיומת הרגילה. כאן הוא מסיים, אמר רבי אלעזר בן עזריה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר כל בנייך לימודי השם, זה לימוד תורה, ורב שלום בנייך. הסיום, אל תקראי בנייך אלא בונייך, כמו שאומרת הגמרא בשבת, למה נקראים תלמידי חכמים בנאים, שהם בונים את העולם. מה אתה חושב? זה ההייטק, זה... אני תמיד הייתי אומר לתלמידים שלי, אתם תרשו מקצוע הכי טוב בעולם, הייטק. טוב, אז אני הייתי משלהם. אז הם אמרו, למה דווקא הייטק? אמרתי, מה זה היי? היי זה גבוה, טק, זה תורתנו קדושה. כן, נכון שזה טט וקוב, אבל בלועזית, הטט והטף הן מתחלפות ביניהם. הייטק, הקדושה העליונה של התורה הקדושה. ומתוך כך תבוא הפרנסה, איך אומרים? את האנשים בדרך כלל אומרים, הרוחניות מתפללים השם שהבנים שלהם יהיו צדיקים ושילמדו תורה וזה. ופרנוס הם דואגים, מה עשה הבן שלי? הוא אומר בדיוק ההפך, פרנוס, אתה צריך לדאוג שהבן שלך ילמד, שאתה תלמד ברוחניות. בגשמיות, פותח את ידיך, אתה צריך לעשות רק השתדלות קטנה. הכל פרנסה מאת השם. טוב. הדרן הלך, לא היו קופטים, ולא נדר, לא היו קופטים. אמר להם אמונה. עכשיו, מכאן ואילך יש שני פרקים שלא, אין עליהם גמרא. וכמו כן, הפירוש מהצד זה לא פירוש המפרש, זה פירוש הרמב״ם על המשניות. אנחנו נעזר בעזרת השם גם בפירוש רבי עובדה ברטנורה וגם בפירוש הראש, זה המשנה הזאת. אמר להם הממונה, כבר למדנו כמה פעמים שיש מחלוקת בראשונים, מי זה הממונה? האם זה סגן כהן גדול? או כמו ממונה ספציפי לתפקיד הזה? כן? הראש כאן אומר שזה הממונה לסדר עבודת היום. יכול להיות שהוא גם היה סגן. זה כמו בצבא. כן? הסגן עושה את כל העבודה הטכנית, הארגונית. כן? אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת של ברכות קריאת שמה, ויש מסכת ברכות בדף י"ב, הגמרא חולקת איזה ברכה, האם ברכת יוצר או אהבה רבה או אהבת עולם, תלוי בנוסחה. כן, למה אי אפשר לברך לגמרי? אז ברכו ברכה אחת, כן, מי שאומר יוצר, אהבה רבה, הוא אומר אי אפשר לברך יוצר אור, בגלל שעדיין לא העיר היום. כן, ומי שאומר יוצר אור, זה רק לסימן, ולא לצאת ידי חובה, והם ברכו. קראו עשרת הדיברות, שזה יסוד הדת וראשיתו. באמת כתוב בברכות שכאשר תקנו סדר תפילת שחרית עם הברכות של קריאת שמה, אמרו לקרוא קריאת שמה וגם עשרת הדיברות. אבל למה ביטלו את התוכנית הזאת? שנמנעו מפני האפיקורסים המינים, שיגידו, הבנו את הרמז, זה העיקר, זה היסוד שלנו. אנחנו נגיד רק עשרת הדיברות, או יותר גרוע, רק נשמור עשרת הדיברות. הם לפעמים לא יודעים. פגשתי הרבה יהודים שאומרים לי, תראה, אל תראה אותי ככה, אני מקפיד, אני זה, אני... אבל אני משתדל לקיים עשרת הדיברות.
עשרת הדיברות היא שתיים הרבה,
כן. אז אמרתי לו, תגיד לי, בשבת אתה הולך למשחק כדורגל? כן, לאן? הוא אומר, איפה שהקבוצה? אתה נוסע? אתה יודע שבעשרת הדיברות יש איסור שמירת שבת, חילול שבת? מה חשבת יש עשרת הדיברות? לאכול סופגניות בחנוכה? מה חשבת? הוא לא אליו דבר, עשרת הדיברות, אני לא תינף, שמעת דבר כזה?
כן,
היום לצערנו השם ירחם. טוב, השם יעזור שנראה את בקרוב את בניין המקדש והקודש. כן, ובכן, אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת של ברכות קריאת שמע, והם ברכו, קראו עשרת הדיברות, שזה עיקר הדת וראשיתו, ולמעשה רצו אז להצמיד גם ביום חול, בכל מקום בעולם, את עשרת הדיברות, רק חששו מפני המינים. כמו כן קראו שמע, והיה עם שמוע ויומר, למרות שעדיין לא הגיע הזמן קריאת שמע, כן, כמו שלמדנו במסכת יומא, הקורא אם אנשי המשמר לא יצא ידי חובתו. בכל אופן הם קראו בגלל, בזמן הזה, מפני שהם יערו לעבודת התמיד. ברכו את העם, אז יש גרסה את העם או עם העם. הם ברכו עם העם, שלוש ברכות, אמת ויציב. זה ברכה אחרי קריאת שמע, שתיים לפניה ואחד אחריה. ועבודה, מה זה עבודה? רצה השם אלוקינו, הם התפללו שתתקבל העבודה שעבדו ברצון וסיימו ברוך המקבל עבודת ישראל ברצון. או כמו שאנחנו אומרים בימים נוראים, שאותך לבדך ביראה נעבוד. וברכת הכהנים. אז באמת, מה זה הרמב״ם אומר? זה לא ברכת כהנים? אותה היו עושים, איפה עושים? על מעלות האולם בין העזרה לאולם היה 12 מעלות, אם אתם זוכרים. 15 מעלות מעזרת נשים שער ניקנור. הגענו לעזרה. עזרה, עזרת ישראל, עזרת כהנים. בין האולם למזבח יש 12 מעלות. שם היו עושים את ברכת כהנים. אז אם כן, אז כאן זה לא שייך. הם נמצאים בלשכת הגזית. אחר גמר, אז הם היו עושים. אז לכן אומר באמת הרמב״ם שזה לא ברכת כהנים, אלא זה ברכת שים שלום. שים שלום, אם יש שלום בין הכהנים, יש סיכוי שהעבודה תעשה גם בשלמות. אומרים שהכהנים קפדנים, כאילו מקפידים, אז צריך לדאוג שמה. כן? למה, אומר התוספות יום טוב, למה זה נקרא ברכת כהנים? בגלל שהשץ מתחיל לברכת שים שלום בברכת כהנים. כן? מעניין. הראש כותב, זה ברכת ברכנו ברכם שלשת בתורה שהיו מתפללים עכשיו שיסכים הקדוש ברוך הוא לברך את ישראל. הלאה. אומרת הגמרא, בשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. הברכה שאומר משמר היוצא למשמר הנכנס, מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות. אז באמת, התוספות מסכת ברכות שואלים, מה הועיל? הרי לא הזכירו שם שם ומלכות. זה, איזה ברכה זה בלי שם ומלכות? כן? אז יש ספר באר שבע שהוא אחד מהפרשנים הקדמונים על מסכת תמיד ועל מסכת מידות. אז הוא כותב שלמרות שבגמרא מצוטט את הברכה שברכו משמר היוצא למשמר הנכנס. דרך אגב, למה משמר היוצא מברך ולא משמר הנכנס? בגלל שהמשמר היוצא כבר מה שעשה, עשה. כאן אנחנו מחפשים לאלו שעומדים לעבוד, שיעשו את זה בשלמות. אז אלה שעזבו, אולי אפשר להגיד, אחרי שעבדו את עבודת הקודש, הם זכו לקדושה, אז הם יכולים לברך יותר. ובמיוחד שהם רוצים להציל אותם. אז אומר הבאר שבע, שלמרות שלא כתוב כאן שם ומלכות, אז אמרו רק את נוסח הברכה, אבל בהתחלה הוא חשב, ברור שאומרים שם ומלכות. אחר כך הוא אומר, אני חושב שבאמת היו אומרים בלי שם ומלכות. ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה, זה רק בברכות שהן הודעה לקדוש ברוך הוא, חייב להיות שם ומלכות. אבל ברכות שהן בגשה על צרכי האדם, לא מחויב להיות שם שם ומלכות. כן? הוא כותב, לכן ברכו משמר היוצאת, משמר הנכנס, זה לא להפך, שכיוון שהכהנים הם בעלי מריבה, יש פסוק, המחה כמריבי כהן. אז יש מקום גדול לחשוש למריבה, עכשיו הולכים לקבל תפקידים, שלישי, מפטיר, חלוקת העבודה והקורבנות, אם יריבו לא יכולו לעשות את העבודה כתיקונה, שבאים לכלל כעס, מי שכועס עושה המון טעויות, כמו כן לא יוכלו לברך את ברכת ישראל בשלום, כן? ישם לך שלום. למה? אם הם עצמם רבים, איך הם יכולים לברך אחר על שלום? על כן בחמו משמר היוצא שכבר מסתום מאחרי העבודה הם כבר בשלמות ויכלו לברך. ויותר מזה, המשמר הנכנס זקוק לשלום. אז משנה ב' אמר להם, הכהן שממונה על ההגרלות, כל הכהנים עומדים בלשכת הגזית, חדשים לקטורת באו ואפיסו. מה זה חדשים? כיוון שהקטורת מעשירה, יש לה סגולות מיוחדות, אז מי שזכה ייתן לאחר שעוד לא עשה את הדבר. אז כהנים, הכוונה, כהנים שהם מעולם לא זכו בהקטרת הקורת, הם יעמדו לגורל הזה, לפייס הזה. ולא היו מניחים באמת למי שזכה. כמו שכתוב בסוף בפרשת זאת הברכה, ישימו קטורה באפיך וחליל על מזרחיך ברך השם חילו. כן? הרמב״ם אומר שהמקטיר אותה היה מצליח בענייניו מוצא את פרנסתו ברווחה. נו, אז מי שכבר זכה בזה, מה אתה צריך עוד כרטיס? זכה מי שזכה. אמר להם, עכשיו עוברים חזרה לסדר הרגיל, להגרלה רגילה, חדשים עם ישנים, בואו ואפיסו מי מעלה איברים מן הכבש למזבח. כן, הרי יש בזה שתי שיטות. ראינו בפרק הקודם שהיו שוחטים את התמיד, פושטים את אורו, מנתחים, ואז שישה כהנים פלוס עוד שניים, שלושה כהנים לדברים אחרים, אבל האיברים שישה כהנים לוקחים לפי סדר קבוע ומניחים אותו על חצי הכבש התחתון בצד המערבי שלו. עכשיו, לפי משנתנו משמע שמכאן ולמעלה סט כהנים חדש, זה לא אותם כהנים שהיו קודם, כן? אז אם כן, מה זה מה שהוא אומר להם? מי מעלה איברים מן הכבש למעלה? ועכשיו עשו פייס על העלאתם מהכבש למזבח. הראש מעניין כותב שזה רק כהן אחד. קודם היו שישה כהנים, אבל שישה כהנים מביאים את זה לכבש לחצי התחתון כדי לעשות את ההפסקה, כדי שיוכלו לעשות את הקטורת. עכשיו שבאים לקחת זה להקטרה, הוא אומר זה היה כהן אחד, לא כהולכת האיברים שהיה שישה כהנים. למה? כי כנראה שממקום השחיטה לעלות לכבש יותר מסובך ורוצים למהר לנושא של הקטורת. רב לזר בן יעקב אומר, לא, לא עושים עוד גורל, מה פתאום? המעלה איברים לכבש, אותם שישה שזכו להוליך את האיברים לכבש, אחרי הקטורת הם ממשיכים את המהלך שלהם. הם עולים לכבש, מחצית הכבש, עולים במזרח, ולוקחים את האיברים שמונחים על מערבו של הכבש, החצי התחתון, ומעלים אותו, מקטירים אותו. לא עושים פייס עוד אחד. יוצא, לפי תנא קמא, כמה פייסות היו? ארבע. מה אמרנו? תרומת הדשן, הטבת הנרות, הקטורת, כן? זאת אומרת, העברת האיברים למזבח, ועוד פייס העברת איברים מהכבש למזבח. ואילו לפי רב לזר בן יעקב, הוא הוריד אחד, יש רק שלושה פייסות. הגמרא ביום המסבירה, למה הוא מתנגד לדעת הנקמה? כן? בגלל שזה פוגע, זה לא דרך ארץ, מי שהביא את האיברים לכבש, כאילו הוא עוזב באמצע העבודה. נתנו לך משימה, תגמור אותה עד הסוף. כן? המתחיל במצווה, אומרים לו גמור, אז מה פתאום שהוא ישיר את זה למישהו אחר? זה נראה כאילו הוא מתעייף כבר מישהו אחר. תנקמה סובר ההפך, ברוב המדרת מלך. עדיף שכמו שמובילים ספר תורה, בהכנסת ספר תורה, ספר תורה חדש, מכבדים כל כמה זמן מישהו אחר. משנה ג' אומרת המשנה, כן? באה המשנה ואומרת, מסרום לחזנים. מי זה החזנים? הכוונה, הממונים שם, החיים, איך אומרים, המרכלים, מסרום לחזנים. הם היו ממונים על בגדי כהונה, להלביש לפשיט הכהנים, היו מפשיטים אותם את בגדיהם, ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלמד. אז בעצם בגמרא יומא יש מחלוקת של המוראים אם את ההגרלה הזאת עשו הכהנים כשהם לבושים בגדי כהונה או בגדי חול, ואם את הפייס עושים בבגדי חול או בבגדי כהונה. המשנה מדברת על כהנים שזכו בפייס לעבודת התמיד והקטורת. אז בתחילה פשטו את מכנסי החול ולבשו מכנסי קודש, משום שהמכנסיים תמיד הם הראשונים ללבישה. כתוב, ומכנסי בד ילבש על בבשרו, ובאבנת בד ירגו ומצנפת בד יצנוב. אז קודם מכנסיים, כותונת, אבנת וכובע. אחר כך הפשיטו מעליהם את שאר בגדי החול, זאת אומרת, קודם מכנסיים, הוא פושט בגדי מכנסיים חול, ואז הוא מכוסה עם הכותונת, הכותונת זה לא כמו חולצה קצרה, זה ממש כמו סמלה. מוריד את המכנסיים, לובש מכנסי קודש, ואז פושטים לו את שאר הבגדי חול, והוא לובש את הבגדים האחרים. זה מה שבעצם הסדר כאן שהוא אומר. בסדר הלבישה, אומר כאן הרמב״ם, אולי נספיק לקרוא קצת פירוש המשניות לרמב״ם, אחרי המכנסיים קטונת, אחר כך אבנת, מצנפת. מי שסובר שהפייס נעשה כשהם לבושים בגדי קודש, אז הוא מדבר על הכהנים שלא זכו בפייס, הם לא ניגשו עכשיו לעבודה, אז היה צריך לפשוט מהם את העבודה, אומרים להם, כן? אומרים להם, אתם היום לא יצאתם בגורל, אז אתם לא צריכים להישאר עם הבגדים. וחלונות היו שם, בלשכת הגזית היה תאים כאלו, כמו להבדיל במקווה, להכניס את הבגדים. כתוב עליהם, תשמיש הכלים. היה חלונות כותונת, מצנפת, כמו באפסנאות בצבא, כן? אז זאת אומרת, זה לא היה בגדים אישיים. יכול להיות שהיו כהנים שבאו עם בגדים אישיים. אם אפשר להקדיש את זה, כהן גדול חייב להיות של קודש. טוב, משנה ד', מי שזכה בקטורת היה נוטל את הכף, כלי שעשוי כמו כף גדולה, והכף דומה לתרכב גדול של זהב, מחזקת שלושה קבין. ידוע לנו, כל כלי תרכב זה נוטריקון, טרי, קו, שתיים, טרי זה שתיים, קו זה אחד שלוש. והבזח, זה כף קטנה מהכף הגדולה, היה בתוכו. אנחנו עוברים למד ג' עמוד א', מלא וגדוש קטורת. היו דואגים שהבזח הזה, כן, הכף הקטנה הזאת, היה נתון בתוך הכף כשהוא מלא קטורת. היו מעלים את הבזח מלא מלא, כן? למה שמו אותו בתוך כלי אחר, בתוך הכף? כי אם ייפול גרגירי קטורת, שלא ייפול על הרצפה. לכן הניחו אותו בתוך הכף, שיוכל לאסוף אותם. כן? אז כי עובדיה ברטנור אומר, דרך כבוד של מעלה להראות מכף גדוש, לא חסר. לכן לא הניחו את הקטורת, לכאורה הוא אומר, היה אפשר לקחת כלי אחד מראש. אם לוקחים נגיד 200 גרם קטורת, אז ייקחו כלי של קילו, ישים אותו בפנים, לא ייפול. יש לפנות ותשפוך ישירות ממנו. אומר, אבל אז יש בעיה. אתה בא לשפוך קטורת מכלי ריק, שהוא רק בחלקו מלא. והיופי והכבוד והדר שאתה לוקח פול, כמו שאומרים, בהרחבה, כלי מלא עד האפס מקום, זה הכבוד. לכן שמים כלי בתוך כלי. וכיסוי היה לו לבזח, הוא כמין מטוטלת. מה זה מטוטלת? מטוטלת, הראש גורס מטולטלת. זה טבעת עשויה לחוס בו לטלטל, הנה כאן, בבקשה הרי כולם, לטלטל על ידו את הכיסוי. כן? אז הראש אומר שהיה כיסוי של אור שנתון על הבזח מלמעלה, שלא יצא ריח הקטורת, היה עליו מלמעלה. עכשיו, הכהן שזוכה בקטורת, הוא מזכה את חבריו לקחת גחלים במחתם ממזבח החיצון, להכניס אותם אל היכל. כן? למעשה, ביומה מביא התוספות מחלוקת, איך הוא בוחר את האנשים לוקחים את הגחלים. מחלוקת בין רב יהודה ורבנן. רב יהודה סובר שזה בחירה שלו, הוא לוקח מהמשמרת מי שהוא רוצה, חברים שלו, אומר בואו תעזרו לי, נגיד בן אדם עושה סיום, רחמים, או כל החבר'ה מחסים, אומר חבר'ה אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה, זה הוא בוחר בעצמו, כן? אז אם כן, ורבנן סוברים, לא, בבית המקדש לא נתחיל עם קינה ושנאה, הוא לא יכול לתת אלא כהן בהגרלה שעומד לידו. מי שעמד לידו ולא זכה בהגרלה, אז נגיד הוא יצא, אז הוא צריך שלושה אנשים, שלושה שעומדים אחריו, הם עוזרים לו ביד, לא לפי בחירתו. נטל מחתת הכסף עלה לראש המזבח, פינת הגחלים אילך וחטא, יש לו גורסים מהמעוקלות הפנימיות. למה? שבאמת בתרומת הדשן צריך מהמעוקלות הפנימיות, שהם קרובים לדשן, אבל כאן צריכים דווקא גחלים בוערות טוב מאוד שתביא אותם על גג המזבח הקטורת, שהם באמת יעלו קטורת לריח ניחוח. אנחנו בשבת נלמד 5:15 בעזרת השם. דווקא במצוות תרומת הדשן שעליו להרים דשן היה חותם מן המעוקלות הפנימיות. אבל מה שאין כן בזה אדרבה עליו, לקחת גחלים בוערות, כמו שכתוב גחלי אש, להקטיר עליהם את הקטורת. כן. ירד ואירן לתוך של זהב. הוא לא היה חוטא במחתה של זהב. למה? זהב זה מתכת מאוד רכה, והיא נפסדת מאוד במגע באש, באש חזקה. והתורה חסה על ממונם של ישראל, למרות הכלל שאין עשירות, עניות במקום עשירות. והבזח של זהב היה מחזיק כמות של ג' קבים. וכשאירה מתוך מחתת הכסף, המחתת הכסף הייתה מתכת יותר חזקה, אספו מתוך המערכה של הקטורת, מחכה שנייה של גג המזבח, אספו את הגחלים לתוכו. היא כמויה, כמות שלה היה 4 קבים, וממנו שפכו לכלי של הזהב, שאיתו אתה ניגש לאיכל, לשים את הגחלים על מזבח הקטורת, שפכו לכלי שהוא 3 קבים, אז יוצא שקו אחד היה נשפח על הרצפה, נתפזר ממנו כגב יחלים, והיה מכבדם למה. אז לפי הפירוש הפשוט, כדי שהכהנים הולכים יחפים במקדש, אז שלא יתקלו בגחלים האלו. אז מה הוא עשה? מכבד אותם לאמה, אותה אמה שמובילה את הדמים, אותה שהיא עוברת מסביב. כן, מעניין, יש כאן שאלה מפורסמת, איך אפשר לחבות, אסור לחבות גחלים מהמזבח? אז יש בזה הרבה גישות, אבל יש אומרים באמת לא הכוונה שקיבה, חיכה עד שהאמה זה לא האמה הרגילה, אלא פינה מסוימת שהם מפנים את הגחלים, מחכה עד שהם קווים, ואחרי שקווים מעליהם, אז הוא היה זורק אותם. אבל יש שואלים, אבל זה כבר קיבל קדושה מכלי שרת שהיה בתוך הקף וכדומה. על כל פנים, הפתרון הם חבדם לאמה, יש אומרים זה אמת המים, יש אומרים שזה כלי מיוחד, מקום מיוחד, ובשבת שהוא לא יכול לחבות, היה כופה עליהם פסחתר, מין, איך זה, במין קערה גדולה, ופסחתר הייתה כלי גדול מחזקת לתך, לתך זה 30, אם עיקור זה 30 קבים, לתך זה חצי בדיוק, 15 קבים, אז זה היה משמש גם להוצאת הדשן מעל התפוח, ל... הר המשחה, שהיה שם ערימה גדולה מדי. אז אם כן, איך היו משתמשים להוצאת הדשן? כיוון שהוא הזכיר את הכלי הזה, אז הוא היה משמש לחסות את הגחלים, אבל השימוש הראשי שלו להוציא מעל התפוח את שארית הדשן. אז היה לו טכניקה איך להוריד כלי כזה 15 קו, זה גם כבד וגם זה חם. אז שתי שרשרות היו בה, אחת שהוא מושך בה ויורד, שהיא מלאה דשן, ואחת שהוא אוחז בה מלמעלה בשביל שלא תתגלגל. כלומר, הוא צריך מצד אחד למשוך את זה, כמו עגלה, מצד שני היא עלולה להתעקם וליפול. אז היה לו שרשרת אחת שהוא מקפיד להחזיק את הזה כל הזמן בביקורת שזה לא יתהפך. אחר כך, כן, ושלושה דברים הייתה משמש את הפסחתר הזה. קופין אותה על גבי גחלים על השרת בשבת. עכשיו יש נוסף כאן דבר נוסף. גחלים שלא יחוו עד הרגלי הכהנים שעובדים יחף, ושרץ שנמצא בבית המקדש, יש חשש שמה יגעו כהנים ויתאמו. אז למה לא מוצאים אותו בידיים? בגלל שהוא מוקצה בשבת. גזרו שבות כזאת גם במקדש, למרות שבמקדש לא גזרו שבות, רק בעבודה ישירה, אבל כאן לא. כן. אז הם שפכו את זה לכלי גדול, לכלי ה...
כששפכו את זה מהכסף לזהב, אז נשפח.
כי זה היה 4
ולשם. ומשכו אותו למקום אחר.
לא, 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 לא. הוא אומר, לקחו את הפסחתר הזה וכיסו לגחלים. אז הוא רק אומר, דרך אגב, הפסחתר הזה, מטרתו הראשית, היא לפנות את הדשן מעל גבי התפוח. והוא חזר בכלל, הוא עבר לנושא אחר, כן, נכון, לא התגשתי מספיק את זה. ובכן, הנה עכשיו הוא אומר, שלושה דברים הייתה משמשת, קופים אותה על גבי חלים וגם על השרץ בשבת, אז למה שלא יתאמו כהנים, למה לא מוציאים בידיים שלא גוזרים שבות במקדש, אבל זה דבר עקיף. הברטנורה אומר, דווקא אם מוצאים שרת בעזרה לא מוצאים אותו, אבל אם בהיכל או באולם כן מוצאים אותו גם בשבת. כן, על כל פנים, ומורדים בה בפחסר את הדשם על גם המזבח. אז אם כן, מה עושים? מכסים אותו גחלים, אחד, שתיים על השרת בשבת, שלוש, מורידים בה את הדשן על גבי המזבח. משנה וב, הגיעו בין האולם ולמזבח, שני הכהנים שנכנסו עם הקטורת, נטל אחד את המגריפה, היה, למדנו כבר עד עכשיו שלושה דברים שאתה מכירה מגריפה. מי שזוכר מגריפה הייתה מנגנת 10 נקבים, כל נקב 100 מנגינות, והיה נשמע עד יריחו. יש מגריפה שגורפת את הדשן, והנה אנחנו רואים כאן מגריפה נוספת. השאלה אם זה אותה מגריפה או לא, מיד נתייחס לזה. הגיעו בין האולם למזבח, שני הכהנים שנכנסו עם הקטורת. הם עוברים, יורדים מהמזבח, ומתקדמים לכיוון המדרגות של האולם, ולוקחים את המגריפה. התוספות יום טוב אומר, זה כלי מיוחד, היה עשו כאין מגריפה, כן? הוא אומר שאין לפרש שזה המגריפה שגרפו את הדשן. זה היא לא יכולה לפעול פעולה כזאת גדולה כמו שנראה. ואי אפשר להגיד שזה כלי הנגינה שראינו למעלה בפרק ג' שהיה נשמע קולו עד יריחו. למה? שלא זורקים כלי כזה שמשמיע מנגינות. אתם יודעים, נגנים שאומרים על כלי הנגינה מכל משמר ללכת לזרוק אותו. זה כלי שלישי. אבל הרייבד אומר, זה אותה מגריפה שבה היו מנגנים. מה שאמר כאן שהיו זורקים, זה לא לזרוק, אלא כמו שאומרים, נזרקה מפי החבורה. מה זה נזרקה? נזרקה מפי החבורה, זאת אומרת, יצא הדבר מפי כולם. אז אותו דבר היה מכוון להוציא מכלי זה את קולות הנגינה, את מה שהוא יכול להוציא. זריקה זה לשון מהירות, ולא לשון זריקה. על כל פנים, זה היה למה עושים את זה. נטל אחד את המגריפה וזורקה בין האולם ולמזבח, תשמיע קול גדול בנפילתה, שכולם ידעו עכשיו מעשה הקטורת. אין אדם שומע כל חברו בירושלים, כשהוא מדבר איתו, ואין אדם שומע מכל המגריפה. כזה רעש, שאם אני מדבר עם מישהו בחברותה, באותו זמן, בשנייה הזאת, אני לא שומע אחד השני, זה כמו צפירה חזקה. ושלושה דברים הייתה משמשת, השתמשו בכל המגפה. כהן ששומע את קולה יודע שאחד, כהן שהוא לא נמצא בעזרה, הוא יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות והוא רץ ובא, להשתחוות עם אחיו הכהנים. הרי בגמר הקרבת קורבן התמיד, מותרים גם הכהנים שלא השתתפו בהקרבה להיכנס בשביל להשתחוות. כן? זה לא נקרא בערי קנית. הרמב״ם כך כותב בהלכות ביאת מקדש, כי זה חלק מהעבודה ברוב המדרת מלך, יבואו כולם להשתחוות. אז אם כן, והוא רץ ובא להשתחוות. ובן לוי שהוא שומע את קולה יודע שחב הלוויים נכנסים לדבר בשיר ורץ ובא. שהרי הלוויים אומרים שירה בזמן הקרבת הנסחים, אחרי כל עבודת התמיד, שהיו שומעים כל הפסחתר, הכינו את עצמם לשירה שתהיה תכף ומיד אחרי הקרבת הנסחים. וראש המעמד, הרי ידוע שהיה לנו משמר של כהנים, משמר של לוויים ומעמד של ישראלים. ראש המעמד היה במקדש. אנשי המעמד חלקם במקדש, חלקם בכפרים שלהם. יש להם תפילות מיוחדות. נציגות שלהם הייתה תמיד בזמן הקרבת הקורבנות. כמובן שראש המעמד היה במקדש, וגם הם היו חלוקים למעשה ל-24 משמרות, במקביל למשמרות של הכהנים, וכמובן היה מעמיד את התמאים בשער המזרח, כן? את הכהנים והישראלים, אנשי המעמד שנטמאו ולא יכולים להיכנס לעזרה, כן? אז יש מחלוקת אם עשו את זה בכוונה, אתה נקראת לתפקיד ולא נזהרת, נו נו נו, כדי שכולם יירתו, או שאם הם ילכו כי הם טמאים, אנשים יגידו, ראיתם את המבריזים האלו, ברחו, יש להם עבודה כזאת קדושה, פתאום נערו אחרי שעה, עזבו את המקדש. אז כיוון שהם עמדו במסדר החולים, לא טמאים, אז ידעו, אדרן הלך אמר להם אמונה, אדרן הלך אמר להם הממונה. טוב, אנחנו נקרא עוד פרק. טוב, נראה עוד פרק, כדי שישאר לנו, בוא נראה מה יש לנו כאן. אז למעשה... היום צריכים לגמור את המסכת. אז נראה עוד משנה אחת. בעצם זה פרק שהוא משנה. מתי זה מנחה? נדמה לי בשש ורבע. בשש וחצי. בחמש. נשתדל בחמש ועשרה להיות כבר. טוב. אמרה תורה, ועל יבוא בכל עת אל הקודש. מכאן הזרה באמת... אנחנו נתחיל כאן, החלו עולים במעלות האולם. אז אומר כאן, אתם יודעים מה, בואו נעצור כאן, כי המשניות האלו מאוד חשובות לקרוא אותם יחד עם הרמב״ם. פירוש המשניות הרמב״ם. מעניין. טוב, נראה הלכה, אנחנו קצת בפיגור. אומר לנו כאן, איפה הגענו? כן, שג בשהייה בחל שלם. דווקא וב, ברכה הנמרת על פת שלמה או על פרי שלם, כבב, דווקא וב, ברכה הנמרת על פת שלמה או על פרי שלם, הרי זה דרך כבוד לברכה. כשעומד לברך על הפת, אם מונחים לפניו כיכר שלם וכיכר פרוס, יברך על הכיכר השלם ולא על כיכר פרוס, משום הידור מצווה. אם יש לו רק לחם פרוס, היום פעם היית קונה לחם שלם, היום רוב הלחמים הגדולים הם מגיעים פרוסים מוכנים לשירות הקהל, כן? אז אם היה לו רק לחם פרוס ונתן לו לברך עליו, תוך כדי מביאים לו לחם שלם, מניח את הפרוס בתוך השלם, מברך, לא לבזות את הפרוס. אם כבר בירך על הפרוס, לא יבצע את השלם, כי בירך על הפרוס. עלה, כשעומד, לא יפרוס פרוסה מן הקו... מן הכיכר קודם הברכה, כדי שהברכה תאמר כיכר שלם. אמנם כדי לא לגרום שיהוי בין הברכה לאכילה, והדבר ייראה כהפסקה, קודם שמברך על הפת, תפרוס מעט בפת, באופן שהיא מגביה את הפרוסה, שר הכיכר עולה אימא, כן? זאת אומרת, אל תחתוך, תחתוך חיתוך, שאם אתה תופס את החלק החתוך, הכיכר לא ייפרד. איזה מין סדק כזה קצת מעליכם. שער הכיכר עולה אימא, וברך על הפת, לאחר הברכה ישלים את החיתוך, את חיתוך הפרוסה. בשבת ויום טוב, כבר צריך לברך הלחם, משנה לא יחתורו הפת עד לאחר הברכה, ורק לאחר סיום הברכה יפרוס את הפרוסה, ואין לחוש אחר ששואה בין ברכה לאכילה וחיתוך הפרוסה. כיוון שהדבר נעשה לצורך אכילה, אין זה נחשב להפסק. אומר כאן ההערה למדבט, למה שבשם הרמה משנה ברורה, פני שצריך לברך הלחם משנה. יש לחוש שתשבר הפרוסה לגמרי קודם הברכה, או שמא יחתוך יותר מדי, באופן שמגביה את הפרוסה, שער הכיכר לא עולה אימה, ואין זה לחם משנה. לכן טוב יותר שלא יפרוס כלל, ואף הפי שמחמת כך יצטרך לפרוס בין הברכה לאכילה, וישמע, אין זה נחשב להפסק, שהרי צורך האכילה, אלא שבימות החול מחמירים לעשות על הצד היותר טוב. כן, אבל מיד נראה, בשבת ויום טוב, אז ביום חול עושים קצת צדק, עושים חיתוך קל, אבל כדי להגיע לעמק השווה שישאר, איך אומרים, לאכול את העוגה ולשאיר אותה שלמה, אז עושים רק מה שנקרא סימן, איזה קו, קו על, כדי שאחרי הברכה מיד תיגש לקו ותחתוך אותו. זה מה שאומר, בשבת יום טוב נוהגים המדקדקים לרשום בסכין קודם הברכה מקום שעתידים לפצוע בו, כן? למעט ככל האפשר מלשעוד בין הברכה. עין מחצית השקל, עמד ג' בעיירה, שכתב צריך לסמן על הכיכר ממש, לא כהמון העם שמסובבים את הסכין על הכיכר, אבל הם מסמנים לו, ואין עיקר על כך שום רושם, שלא היו בזה כלום. וכף החיים הביא דברי הבך, מגן אברהם, ובהמשך דבר אבי שהישועות יעקב כתב, שאין נכון לעשות כן, גם הצר כתב אין נכון לרשום בסכין. בבית מנוחה התיק דבריו, כתב הקף החיים שעל כן נראה נכון להכין ברכת המוציא בשבת פיתים דקים כדי שלא יצטרך לחותכם בין הברכה לאכילה. ומאלה לא יצטרך לרשום בסכין. לחמניות. כן, היום מופיעים כאילו חליה. כן, של לחמים.
לחמים קטנים וזה לא משנה על לחם.
כן.
משנה.
עכשיו, לאכול שלם, מה קורה עם אגוז? אגוז יש לו קליפה, קשה לי, לא כמו קליפה של בוטן שאתה לא חצי שבר. האוכל אגוז יש לו לקלפו קודם ברכה, כדי שלא יהיה צריך לשעוד בין הברכה לאכילה, צורך הסרת הקליפה. ועוד, שאם יקדים לברך קודם כלפו, יש לחוש שהגוז עם עשה מתולה, ואינו ראוי לחילה, נמצא שברכתו היא לבטלה. הוא אומר כאן, למדלד, אין משנה ברורה, שציין לי, אין שתרי תשובה, בעניין שר פירות. האם שקלפם קודם ברכה, או שעדיף שהם שלמים, לברך על פרי שלם. ורק באגוז יש לנו את הבעיה, שהקליפה בכלל לא ראויה לברכה, היא קשה. וגם אנחנו חוששים שמה יימצא בפנים, כן, וגם קשה. ואין כף החיים שפותח פרי קודם אכל ותקו ימין בו תולעים קודם שברך יחזור ויסתום את הפרי אם אפשר כדי שיראה שלם. נגיד פתחת את התמר, תסגור, כאילו. טוב, אז נראה עוד הלכה, ברך על מחל מאוס. אדם שברך על דבר מחל כלשהו, וכשהכניסו לפיו מצא שאינו ערב לחיקו ואינו חפץ לאוכלו, אבל בכן יש לו לאכול קצת מהמחל כדי שהברכה שברך לא תהיה לבטלה. נפשו קצה במאכל. אמנם כתבו הפוסקים, באופן שמצא שהמאכל מאוס בעיניו, מקולקל, ונפשו קצה באכילת. אין לו לאכול מהמאכל כדי שהברכה לא תהיה לבטלה. שאוכל דברים שנפשו קצה באכילתון, הוא נכנס לבעיה אחרת. עובר על איסור, בל תשקצו נפשותיכם. ואומר השערי תשובה, לדעת אתה זה איסור דאורייתא. ברכה לבטלה, זה לא ברור שזה דאורייתא. רק באופן שאינו מאוס כל כך, כגון שחלק המאכל ערכי וחלקו אחר עדיין ראוי לאכילה, אלא חמת החלק הרקוב, זה מגעיל אותו. מואס הוא בכל המאכל שבאופן זה יש לו לאנוס עצמו לאכול מהחלק שלא רקוב, כדי שתהיה ברכתו לא תהיה לבטלה. ברוך אדוני לעולם אמן, אמן. חזק חזק ונתחזק בעזרת השם. שבת חזק, שבת מברכים.